היי מאזינים, איך אתם? תודה שחזרתם. היום אנחנו בפרק 19. אז ברוכים השבים. אני אתחיל בכמה הערות. דבר ראשון, בפרק הקודם אני עשיתי טעות. קראתי לא נכון את שם המושג תלות שיתופית באנגלית. לא יודע למה הסתבכתי עם זה, אבל קראתי לזה codependency. במקום co-dependency, שזה עכשיו ממש פשוט אחרי שהבנתי, כי זה פשוט מורכב מ-co ו-dependency, שזה גם ממש הגיוני. אז זה הדרך הנכונה להגיד את זה, co-dependency. זה דבר אחד. דבר שני, באופן לא מתוכנן האמת, אני מרגיש שהפרקים האחרונים הם מהווים סוג של סדרה. יש איזושהי רציפות של התכנים המדוברים, וכמו כן היום, זה יהיה חלק נוסף, חלק שלישי בסדרה. כלומר, פרקים 17 ו-18, הם שייכים לאותו דבר, לאותו נושא, לאותו פים, מה שנקרא. אז אני אעשה סיכום קצר מאוד. בפרק 17, דיברתי על גזלייטינג, ובפרק 18 דיברתי על תלות שיתופית. מדובר בשני מושגים לא רשמיים של תופעות נפוצות במערכות יחסים של התעללות במשפחה. גזלייטינג הוא הרבה יותר מדובר, ואילו תלות שיתופית זה הרבה פחות, אבל שניהם מובילים אותי לדבר על מושג אחר שגם הוא שייך לאותו ז'רגון לא רשמי או לא מקצועי, אבל שכן נעשה בו שימוש יותר מדובר היום, יותר ויותר, גם בקרב אנשי מקצוע ובכללי בחברה. אז היום אני אדבר על מושג שנקרא טראומה בונדינג, או היקשרות טראומטית. אז היקשרות טראומטית היא מתרחשת כאשר יש איזושהי היסטוריה או איזושהי תשתית של ניצול או של בגידה, או של שניהם. אז לכן ברור למה הפרקים הקודמים של גזלייטינג ותלות שיתופית הם הכרחיים להבנה. הם מספקים את את הדבר שאנחנו נסמכים עליו בשביל לדבר על היקשרות טראומטית, בשביל שתיווצר היקשרות טראומטית. אז אם לא הזנתם לפרקים 17 ו-18, אני ממליץ לכם לעשות ברייק ולהשלים אותם ואז לחזור, אבל אתם כמובן לא חייבים, אתם יכולים להישאר איתי עכשיו, להשלים אחר כך, או שלא להשלים. עצם זה שאתם מפנים זמן ומאזינים לי, זה לא מובן מאליו מבחינתי. אז עכשיו אפשר להתחיל. בשלב ראשון, מה שאני רוצה להראות לכם, זה שיש איזשהו כוח שמניע אנשים לעשות פעולות מסוימות שלכאורה נראות כמו אהבה, אבל הן לא אהבה. כי במובן מסוים זה אולי אפילו ההפך של אהבה. אבל אני לא מדבר על מה שאתם אולי עשויים לחשוב כההפך של אהבה, אינטואיטיבית, כי אולי זה לא מאוד אינטואיטיבי. אבל אולי בואו נתחיל עם זה. כי מה ההפך של אהבה לדעתכם? חלקכם אולי יגידו ששנאה. אני לא חושב ששנאה זה בהכרח ההפך. ברור שהתבוננות בינארית, אהבה זה פלוס ושנאה זה מינוס, זה חיובי וזה שלילי ולכן הם כן הפכים. אבל לפעמים שנאה מופיעה בגלל איזשהו חסך באהבה, ואז מינוס ומינוס נשארים מינוס. כלומר זה מגיע מתוך אותו מקום אמוציונלי. חלקכם אולי יגידו שפחד זה ההפך של אהבה, שזו גם תשובה נכונה בהרבה היבטים, אבל אני לא חושב שבכולם. והאמת שהמילה שאני רוצה להציע, בתור משהו שיגדיר את ההפך של אהבה, אולי זה מושג שאף אחד לא יתייחס אליו בהקשר הזה, והאמת היא גם שזה לא זה לא יכול אולי לעבוד באופן חד משמעי, הגדרה שמכילה את כל ההיבטים שמגדירים את ההפך של אהבה, כמו פחד. כי בסך הכל אהבה זה דבר מורכב. אבל יהיה לי יותר נוח להסביר לכם על ידי דוגמה. המילה שאני רוצה שתבחנו, היא צריכה לתאר כוח שמניע את האדם בצורה כפייתית. אז הדוגמה היא שאחד המשפטים ההרסניים ביותר שאפשר להגיד לילד שעובר התעללות או שנעשה לו עוול על ידי דמות קרובה, זה יכול להיות משהו בסגנון של היא עשתה את זה כי היא אוהבת אותך, או היא עושה הכי טוב שהיא יכולה, יש לה כוונה טובה. משפט כזה הוא נותן תוקף לפעולות של המתעלל, וגם תובע את השביל שיוביל את הילד להאמין שההורה צודק, ושהוא, הילד, הוא הדפוק. אתם יודעים, אני לא מבין למה אנשים כל כך ממהרים לטייח את הדברים שמתרחשים בתוך המשפחה, הדברים השליליים לכאורה. כי מי אמר שאדם בוגר יכול לדעת ולהציר על רגשותיו או כוונותיו של אדם אחר באופן יותר אובייקטיבי מזה של אחר? למה כל כך ממהרים לקרוא לזה אהבה? כדי שיותר יהיה קל לבלוע את זה בגרון? כדי שפחות יחאב? כי זה מסביר דברים? באותה מידה, אדם יכול לקרוא לזה בשם אחר, ועובדתית זה יאמין באותה הסתברות. אז עכשיו אני רוצה להסביר לכם למה ההפך של אהבה זה המילה שאני מציע שהיא קומפולסיה. אהבה היא אמורה להיות טובה, נדיבה, חיובית. חיובית אבל לא במובן שהיא נטולת כאב. כי חלק מהעניין הוא שבאהבה תמיד יש אלמנט של כאב. אבל זה עדיין צריך להיות רצון טוב, מפרגן ומוקיר. בטח לא כזה שמגיע מתוך צרות עין, או נקמנות, או כזה שמביע סלידה, או שעת נפש. להצדיק פעולות שמגיעות ממקום כזה, על ידי כך שקוראים לזה אהבה או דאגה, זה פשוט לא נכון. זה לא השם של הדבר הזה. אם אדם מאבד שליטה, או הוא אובססיבי, כפייתי, אז הוא לא אוהב. בדרך להבדיל בין שתי הגדרות, הוא האמת לא להתבונן בהתנהגות, אלא להבין למען מי כל הפעולות נעשות. האם להעליב ולהאשים ילד זה למענו? האם להקות ילד זה למענו? יש אנשים שנורא קל להם לקרוא לזה חינוך. אבל יש מישהו שיכול ללמוד משהו באמת מתוך משטר של טרור? אולי זה בעצם נעשה למען ההורה, שרוצה, שהוא חייב להוכיח שהוא הורה מושלם, שהוא לא טועה. הורה מהסוג הזה, הוא מאופיין בעוד משהו, הוא לא מודה בטעויות, והוא לא מסוגל גם לקבל ביקורת. אני אתן לכם דוגמה נוספת. האמת היא שזה לא יחסים של ילד והורה, אלא הפעם זה ילד וסבתא, אבל זה דוגמה שהתקפה. הבן שלי סיפר לי שכשהוא היה אצל סבתא בפעם האחרונה, כלומר אמא שלי, אז היא אמרה לו שהוא שאל אותה שאלה מטומטמת. עכשיו ישר כששמעתי את זה, כבר יכולתי לדמיין, כי נהיה לי פלשבקים, זה פשוט נורא מוכר לי הסיטואציה. אני גדלתי על הפסיב אגרסיב הזה שלה. אבל אני שאלתי אותו, למה היא אמרה את זה? אז הוא אמר שהיא אמרה את זה אחרי שהוא שאל אותה, מה אין לך מוח? אמרתי לו שאתה יודע שכשאומרים דבר כזה זה מעליב. רצית להעליב אותה? הוא אמר כן, כי היא הכריחה אותו לעשות פיפי. והוא אמר לה שאין לו. עכשיו שלא תבינו לא נכון. זה לגמרי נורמלי לדרוש מהילד לעשות פיפי לפני השינה, או לפחות לנסות שיעשה פיפי. אבל מה שלא בסדר, זה להגיד לילד שהוא שאל שאלה מטומטמת. ואחר כך הגיע החלק הכי אבסורדי. כאן אפשר לראות למען מי זה נעשה. כי דוד שאל אותה, אחרי זה, מה, את קוראת לי מטומטם? והתשובה של אמא שלי הייתה, אני לא אמרתי שאתה מטומטם, אני אמרתי שהשאלה מטומטמת. ותקשיבו, זה הדבר הזה, זה אולי משפט שמסכם את סיפור היחסים שלי ושל אמא שלי, אולי באופן פשטני ביותר, אבל הייתי אומר שזה די מסכם. עכשיו אני אעיר עוד הערה. זה גם בסדר לטעות, כלומר שההורה לפעמים לא ישלוט בתגובות שלו. זה בסדר שהוא יגיד דבר כזה או שיפלט לו דבר כזה, אבל בסופו של דבר, הדבר הנכון שהיא צריכה לעשות בסיטואציה הזאת, או לאחר מכן, שזה יהיה באיזשהו שלב להגיד לדוד, טעיתי, לא הייתי צריכה להגיד את זה, ואתה לא מטומטם. ולא להישאר נאמנה לזה שלא קראתי לך מטומטם, אני אמרתי שהשאלה מטומטמת. כי הגרסה הזאת היא מניפולציה שאפילו לא מתוחכמת, אבל המסר הוא ברור. המסר שלא נאמר הוא אתה מטומטם, אבל אני לא מוכנה להודות או לקחת אחריות על המילים האלה. זה כמו שאפילו לפני כמה שבועות, אמא שלי באה לביקור אצלנו, ובאיזשהו שלב רבנו, וכשבאנו לעלות הביתה, היא שאלה אותי אם לעלות או שאני רוצה שהיא תלך. אז אמרתי לה, ברור שאת מוזמנת לעלות, כי היינו עם דוד והיא באה גם לבקר אותו. אבל אז כשהיינו במעלית, היא זרקה לי הקיצה. היא אמרה לי, אני עולה בשביל דוד. אתם מבינים, גם פה יש פסיב אגרסיב. שאלתי אותה, אז מה אני אמור להבין מזה? שממני לא אכפת לך? שאני מיותר? והיא כמובן אמרה שזה לא מה שהיא אמרה. אבל זה ברור שזה מה שהיא תקשרה. פשוט לא רוצה לקחת על זה אחריות, זה אותו סיפור. תשמעו חברים, עכשיו בואו נאמר שעשינו הבחנה. ונתנו לזה שם שהוא לא אהבה. בואו נחזור לנושא של טראומה בונדינג. אחד הדברים הנוראים ביותר עבור ילד שגדל באווירה כזאת, הוא דווקא הדבר הכי לא צפוי שכנראה יעבור למישהו בראש, כי האמת היא שהאדם המתעלל הוא לא מתעלל ב-100% מהזמן. הבעיה היא שלפעמים הוא לא רק רע, לפעמים הוא טוב. לפעמים גם כיף להיות איתו. אבל תתארו לכם סיטואציה שבה ילד מקבל יחס משפיל מאמא שלו. היא מקללת אותו, מזניחה אותו, מתנהגת אליו בקרירות ובכעס. לא ברור כמה זמן הדבר הזה נמשך. פתאום, ללא הכנה מוקדמת, היא נעשית נחמדה ומחבקת ומנשקת ומתקרבת ומדברת אליו בחום ואפילו אולי מבקשת סליחה. אבל לא סליחה אמיתית, אלא סליחה שהרגשת כמו שהרגשת, או לא סליחה על הדברים שעשיתי. וכעבור כמה זמן שוב חוזרת להיות מרוחקת ומתעללת, וככה זה חוזר חלילה. לדבר הזה קוראים פרצי נחמדות, גם זה שייך לאותו ז'רגון אידיאוטומטי מודרני של התעללות במשפחה. אז הפרצי הנחמדות האלה, זה כל כך גרוע, שלצורך העניין כדוגמה, דוד הוא מקשר לא רק ריבים לטראומה, גם חיבוקים זה נהיה הקשר טראומטי. אתם מבינים, הוא נרתע ומפחד מזה לא פחות מכשהוא נמצא בסיטואציה שבה מישהו כועס עליו. זו אותה התנאיה. דרך אגב, גם לקשר ריב לחוויה טראומטית זה הרסני ביותר, כי למעשה המסוגלות לנהל ריב בצורה לא אלימה היא אחד מהדברים הכי חשובים שילד צריך להקנות לעצמו. לריב זה לא רע, אבל טראומה בונדינג בילדות מוביל לאדם שבבגרותה הוא תמיד מנסה להימנע מעימותים, או להיות אדם חרדתי. והאמת היא שלקונפליקט יש חשיבות עצומה. הפרדוקס הוא שככל שאתה מנסה להימנע ממנו, או לטייח אותו, כך נוצר האפקט ההפוך. הוא נצבר בפנים והופך לרעיל יותר ויותר. כי הקונפליקט הוא בלתי נמנע. תראו, לפרק הזה יש עוד הקשר שבו הוא תלוי בשניים הקודמים, אבל לא רק מבחינת תיאוריות כלליות על הורות ומערכות יחסים, אלא גם לדוגמאות שאני נותן לכם מהחיים האישיים שלי. אז אני אגיד לכם עוד מעט משהו שדוד אמר לי בפעם האחרונה שהוא היה אצלי. ואני גם אגיד שהדבר הזה שהוא אמר, זה מדהים שהוא אמר את זה. ואחרי שאני אגיד לכם מה זה, יש סיכוי שחלקכם תחשבו שאני מופרע. כי מה שהוא אמר, זה גם דבר נוראי, לא רק מדהים. ולכן, אני רוצה לתת לכם קצת קונטקסט בשביל להיות מובן יותר. אז אלו שלא הזינו לפרקים 17 ו-18, אני אספר לכם שבפרק על גזלייטינג נתתי דוגמה שדוד אמר לי את המשפט, אני אוהב שאמא מרביצה לי, בשביל להסביר מהו גזלייטינג ולמה הוא גורם. ובפרק 18 על תלות שיתופית נתתי דוגמה שבה דוד שפך בטעות כוס חלב, ואז התגובה האוטומטית שלו הייתה הרס עצמי. ואת זה נתתי כדוגמה על מנת להסביר את ההשלכות של תלות שיתופית. אז עכשיו אני אספר לכם מה הדבר המדהים שדוד אמר לי, אבל קודם אני אתחיל ממה הוביל לזה, כי זה החלק משיחה. אז קודם כל הוא שאל אותי ככה, האם יש דבר כזה שאיש נלחם נגד עצמו? אתם יודעים, זו שאלה שיכולה להתפרש להרבה מובנים וקשה לענות עליה, אבל אני עניתי לו ככה. נכון, אני הרבה פעמים נותן לך אפשרויות בחירה, לפעמים האפשרויות האלו ממש לא כיפיות. לפעמים זה שתי אפשרויות שהן לא כיפיות, ובדרך כלל אין אפשרות שלישית במצבים האלה. אז כשאתה חושב על שתי אפשרויות ויודע שאתה צריך לבחור רק באחת, זה סוג של מלחמה עם עצמך. לפעמים אתה בוחר באפשרות אחת, לפעמים אתה מתחרט ואז בוחר באפשרות השנייה, אבל בסוף רק אחת תיבחר. זה ענה לך על השאלה? הוא אמר לי בערך, אבל שזאת הייתה תשובה טובה. ואז שאלתי אותו, אז למה אתה מתכוון כשאתה אומר איש נלחם בעצמו? אז הוא שאל, האם בן אדם יכול להרוג את עצמו? לקחתי נשימה עמוקה ואמרתי לו שיש כזה דבר, שקוראים לזה התאבדות. אבל גם זה קשור לבחירה של שתי אפשרויות. אבל למה אתה חושב על זה בכלל? והתשובה שלו הייתה, הדבר המדהים והמזעזע. הוא ענה, כשאני אצל אמא, אני מרגיש לפעמים שאני רוצה למות. תקשיבו חברים, זה מזעזע לשמוע את הילד שלך אומר דבר כזה. ואולי תחשבו שהתגובה שלי כלפיו היא גם מזעזעת, כי אני אמרתי לו, וואו, זה מדהים שאתה יכול להגיד דבר כזה. להגיד באמת את מה שאתה מרגיש, אפילו שזה משהו קשה וכואב. אנשים מבוגרים לא מצליחים להגיד דברים כאלה אפילו. ובגלל זה רציתי לתת לכם את הרקע של תחשבו או תשבו את זה לדוגמאות מהפרקים הקודמים. כי אם אתם משווים את זה ל"אני אוהב שאמא מרביצה לי", או להאשמה עצמית, אז למעשה זה משפט חיובי. אני הוספתי ואמרתי לו שיזכור שני דברים כשהוא מרגיש ככה עוד פעם. דבר אחד, אתה מרגיש ככה עכשיו. זה לא אומר שתמיד תרגיש ככה. עכשיו המצב עם אמא הוא קשה. וגם אני לא נמצא איתך שם בשביל לשמור עליך. אבל אתה לא תהיה חייב לחיות איתה כל החיים. זה לא יהיה ככה כל החיים. כמו שגם אני לא חי עם אמא שלי כארבע שנים, עוד כמה שנים אתה תוכל לגור איתי אם תרצה. ודבר שני, תזכור שחוץ מהחיים שלך שם, יש לך גם את החיים שלך פה איתי. ופה אתה יכול לעשות הכל. טוב, אולי לא הכל, כי יש דברים שאני לא מרשה לך, אבל מה שבטוח זה שאצלי מותר לך להרגיש את מה שאתה רוצה. מותר לך לחשוב את מה שאתה רוצה, להגיד את מה שאתה רוצה. אתה אפילו יכול להתווכח איתי כמה שאתה רוצה. אני תמיד אוהב אותך. אתה יכול ללמוד מה שאתה רוצה, ומה שמסקרן אותך. אתה יכול לדבר על הכל. אני בחיים לא אגיד לך משהו כמו, תצא מהבית שלי בגלל משהו שעשית או שאמרת. אני לא אגיד לך שאסור לך לכעוס או לצעוק או לבכות. אני תמיד אוהב אותך הכי הרבה בעולם. לא משנה מה. מאזינים יקרים, המון תודה שוב על מי שאתם ומה שאתם, ונתראה בפרק הבא. Did I fall? I was I pushed? Did I fall? I was I?
slope. It was a slippery, slippery, slippery slope. I feel me slipping in and out of consciousness. I feel me slipping in and out of consciousness. I feel me.